לשמחה, טליה, מה נשמע?
מועדים לשמחה, עידן, מה שלומך?
נהדר, נהדר. קודם כל, לפני הכל, ראשית לכל, מה על שולחנך?
על שולחני, ארק לימונים.
אני... מישהי כבר באביב בוח הקיץ.
התחברתי למוסכניק שבתוכי והחלטתי שלכבוד האלרגיה והפסח אני אשתה ארק לימונים עם כמה קוביות קרח בפנים. בדיוק כמו ברוך מחוף גבעת עלייה, ברוך זכרונו לברכה. הוא היה לו שם איזה חוף סי פלס ביפו בואך בת ים, זה יותר נכון בת ים בואך היפו. ואבא שלי ואני תמיד היינו ככה הולכים אליו שנים. הדבר הכי קרוב ליוון, והיה לו מין איזה בוטקה כזה של... של יורדי ים, ושם סוג של בית קפה כזה, והוא היה מכין קפה שחור, וערק, ותמיד הוא היה מנסה לתת לאבא שלי איזה שתייה, אבל אבא שלי לא שותה שום דבר חוץ מדי את קולה.
אז איך יצאת כזאת? זה היה מאוד מצחיק.
אני לא יודעת, אני לא יודעת. אני הגנים כנראה של הסבים שלי מכל צד, לקחתי רק מהם משהו. אז כן, אז תמיד ערק מזכיר לי את יוון, ומזכיר לי את הימים היפים בחוף סי פלס.
אז זה נהדר. תשמעי, אני סיימתי אימון ובכל זאת רציתי, מעבר לאנרגיה הטבעית שהמפגש בינינו מוציא ממני, רציתי עוד איזה דחף, איזה בוסטר, זריקת דחף, חיסון דחף, זה כאילו תגבור לחיסון, שהם אומרים שאולי נצטרך, אז כאן אני אומר שזה משקה דחף. אז לקחתי אספרסו, לתוכו יצקתי קוניאק ודבש. ולכן אני מקבל כאן משהו גם חם, גם אלכוהולי וגם חזק.
זה מאוד נתן אלתרמן מצדך, מה שנקרא.
כן, שימי לי קצת קפה בקוניה, כמו שהיו אומרים, נכון?
כן, קצת קפה בקוניה.
בדיוק. טוב, זה היה שבוע נפלא, מכיוון שאני מרגיש שהצלחנו לעניין רבים וטובים בשיגונות שלנו.
כן.
החל מהתגלית המרעישה שאנשי ג'יי פרס ו... האתר הזה שבעצם מורכב מהספרייה הלאומית ואוניברסיטת תל אביב, העלו את עיתון חדשות, ועוד לפני שנגיע לחדשות, אותו אדם דור בטוויטר, שגילה לנו את האוצר שכאן ארכיון, העלו את כל שרות הבחירות.
כן, בהחלט. ובואו נספר למאזינים שבערב החג, בזמן שכולם ישבו בסביב לשולחן הסדר, אז אנחנו החלפנו בינינו רשמים על בחירות 81. זוכרת שאמרתי לאבא שלי שאני צופה בזה, אז הוא אומר לי, לא הספיק לך בחירות בשבוע הזה, אבל זה באמת חתיכת מסמך.
אז זהו, אז אני לפני ליל הסדר ולאחריו. זה המרתון שעשיתי, בסדר התפניתי, גם לא יותר מדי, כי היינו בהסתמסויות בינינו, אבל כן, זה היה חלומי, מכיוון שזה בעצם מציג לך היסטוריה שבהקשרים רבים היא לא חלפה. היא גם לא חוזרת, היא פשוט הייתה פה כל הזמן. בכל מקום אומרים שישראל לא הייתה מקוטבת כך מאי פעם, ואומרים את זה כל השנים.
נכון, אבל ב-81 ראית שהיה, זה הייתה מערכת בחירות מאוד מאוד סוערת וקשה ומפולגת, ואני חושבת שאם יש תקופה שאולי אפשר להשוות אותה לתקופה הנוכחית, כדאי לראות את זה, כדאי לראות את ה... אני לא יודעת אם זה תחילת השבר, כי השבר... אתה יודע, אני פתאום מרגישה שאני כאילו מתעוררת היום, ואני חושבת שזה התחיל עוד אז, שזה אפילו, זה רק מתחיל ומעמיק.
תראי, ההבדל הוא בעיקר בפלטפורמות, כי כאשר מה שהיה ב-81 אלה הצהרות עם, כלומר, כינוסים בכיכרות ובגני ערים למיניהם, או בפטיו של מרכזים מסחריים, בית שמש למשל, המקרה הידוע, היום אין, היום הכל ברשתות החברתיות.
נכון.
ואולי, עם כל זה שאת ואני סולדים מהמריבות ברשתות החברתיות, אולי זה המזל הגדול, שאנשים מוציאים את האגרסיות שלהם בכתב.
ולא בפועל בפיזי, אתה יודע, למרות שכל שהרבה, ואנחנו באמת לא נכנסים למקומות האפורים האלה בתוכנית, אבל אני חושבת כי הרבה כל הזמן מדברים על זה ש... יום אחד זה יעבור, אני לא כל כך חושבת. לדעתי, יש הרבה חופש ברשת החברתית, וזה אולי סוג של מין כזה מגן, כמו המגן של המתאגרפים, מגן פנים של המתאגרפים, שפשוט אנשים חובטים שם אחד בשני, וזה נשאר.
את יודעת, זה קצת מעורפל לי, כי ראיתי באמת המון סרטי ארכיון השבוע, אבל היה מי שאמר שארור היום או שחור היום שבו ייפסקו הוויכוחים בעם. ואני מוצא בזה בית חיובי מאוד, כי בסוף מה מאתגר אותנו, מה מפתח אותנו, מה לוקח אותנו קדימה. זה בדיוק מה שאני אומר, אנשים באים בטענות לתקשורת, וגם אני בעיקר בתקופת נעוריי הייתי, וגם היום יש לי טענות, רק שאני פחות משמיע אותם, כי אני חושב שזה מוזר לי לתקוף את הענף שעליו אני יושב. אבל השורה התחתונה היא שבין אם יש לי טענות ובין אם אין לי, אם התקשורת לא תהיה מאתגרת, מעצבנת, מציקה, מטרידה, חושפת אמת, ואת יודעת מה, את החושפת אמת זה ברור, נשים בצד. אני מדבר על כל המקומות שבהם פשוט אנחנו מעצבנים אנשים. בעצם היותנו, בעצם הישיבה שלנו באולפנים. וזה בכל ברנג'ה שהיא, בכל תחום שהוא, אני מניח שגם בתחום שאת עוסקת בו הרבה, בתחום השתייה, יש מחנות. כן? אז בוודאי בספורט, בוודאי ובוודאי בפוליטיקה. אם לא נהיה מעצבנים, לא נהיה. פשוט לא נהיה.
נכון. זה לגמרי, אני מסכימה איתך.
טוב, אז וואי, במה נפתח? במה נפתח? כי באמת ראינו המון המון דברים.
תראה, כל הארכיונים שדיברנו עליהם השבוע החזירו אותי, אתה יודע, אני פשוט נכנסת לסרטון, ואחר כך יוטיוב הוא קצת כמו ספוטיפיי, שהוא פשוט מזכיר לך דברים דומים, ופתאום קיבלתי כל מיני קטעים של מהיום למחר. עכשיו, ואני רוצה לספר לך משהו על מהיום למחר הזה. התוכנית האלמותית של ויצטום ואימנואל הלפר, דוד ויצטום.
שזו תקופה מאוחרת יותר ממה שבדרך כלל אנחנו מדברים כאן, נכון?
נכון, תקופה יחסית קצת יותר מאוחרת, למרות שזה, אני זוכרת את זה, אני חושבת אולי תחילת שנות ה-90, אולי סוף שנות ה-80, אני חושבת שאני התחלתי לצפות בזה קצת שהייתי יותר נערה, אז כן, אז בשנות ה-90, אבל זה היה המרגיע היומי שלי, אני באמת הייתי בחורה מאוד מאוד מוזרה, עכשיו אני, אתה יודע, הסימנים מתחילים ליפול לי כשאני מדברת על זה בכל רם, אבל אתה יודע, לחזור, לא יודעת, לסיים את היום, לחזור הביתה אפילו מבילוי, ולפתוח טלוויזיה ולראות את ויצטום ואת אימנואל הלפרין, וכמובן את הפינה האלמותית של שרי רז, מבחינתי היה בזה זה, איזו שפיות כזאת, זה משהו בפומפוזיות של מהדורת החדשות היה יורד שם, ואני חושבת שאני התחברתי אליהם גם כי אני הגעתי ממקום של אומנות ורציתי להיות שחקנית, ואימנואל הלפרין הוא שחקן ענק והוא מתעסק בתיאטרון, ודוד ויצטום הוא בכלל, אני חושבת שהוא שלנו משהו כזה, נכון? הוא נגן תזמוק
ודאי, כזה. ודאי.
ואני חושבת שלימים ראיתי את אימנואל הלפרין בתיאטרון החאן, ואתה יודע, זה היה משהו במקום האומנותי והתרבותי שהאנשים האלה הגיעו ממנו, ובעצם לקחו את זה לכיוון של האקטואליה, ריקח קצת את האקטואליה, וזה היה משהו שאני יכולתי להכיל אז. אני חושבת שזה, אתה יודע, היום מה שנגיד גיא זוהר עושה, או שכל החדשות הלילה המאוחרות שיש היום, כן. אני חושבת, נכון, הם גרסה עדכנית ומרוקחת יותר של חדשות, ויש בזה הרבה הרבה קסם, יש בזה משהו
התחיל,
נינוח.
וזה התחיל אצל אדם שאני מודה שכשראיתי אותו מגיש בילדותי, אני השתעממתי, אבל היום אני פשוט סוגד לו, הלוואי והייתה לי הזכות לדבר איתו, הוא כבר לא איתנו. שמו יצחק רואה.
Oh.
יצחק רואה, כפי שירון לונדון מגדיר אותו בספרו, לו הייתי פיראטית באיזה שם הספר, יש את הביוגרפיה של ירון לונדון, שגם קראתי אותה באחת מטיסותיי, וגם אני מתענג עליה מעט לעת ב-iCast, באפליקציית הספרים הקוליים. ויצחק רואה באמת היה רואה צון מקיבוץ כלשהו, הגיע לכל ישראל, והיה חלק מנערי היום הזה, שהיה תוכנית המגזין הראשונה למגינת ליבו של בן גוריון, עם חגי פינסקר כראש מחלקת החדשות.
כן.
אני בוודאי לא מדייק, אבל מי שמאזין לנו וזוכר את התקופה, אני לא הייתי אז בתכנון, יש לי תחושה שגם את לא, אבל כך זה היה. ויצחק רואה, אחרי שכבר את היית בתכנון ואולי גם בין החיים, ואני אולי הייתי איזה אשליה רחוקה של מישהו, יצחק רואה הגיש את כמעט חצות.
כן.
וכמעט חצות הייתה תוכנית שירון לונדון כותב עליה בספר שלו, זה היה יפה, זה היה חדש, וזה עבד עד שזה לא עבד. אבל בואי נדבר על מה היה שם כשזה עבד. וכשזה עבד, זו הייתה תוכנית סיכום יום, לדעתי כמו שאת ואני אוהבים,
כן.
לדעתי כמו שאני אוהב להגיש תוכניות אקטואליה, ואולי זה גם מסב לי נזק מסוים לקריירה, אבל ככה, ככה, בחופשי, בכיף, באסוציאטיבי, וככה הוא היה מגיש את זה. ולרבים זה נראה שמאלני מאוד לתקופה כן. מסוימת, אבל מה נעשה כדי שלמה? הרי אם אני, גם אם אני אשיר את המנון ביתר ואתענג עליו, כפי שאנחנו אוהבים להתענג, יגידו שאנחנו שמאלנים.
כן.
אז מה זה משנה? מה זה משנה? בכל אופן, זה הייתה אקטואליה קלה, כלילה, שהוא, ברעיון ליעקב אגמון, מספר על סדר היום. הוא אמר, אנחנו רוצים שסדר היום יהיה קצת שונה ממהדורת מבט, גם כדי לעניין את האנשים שצופים בנו, והם היו שוממים בבניין הטלוויזיה, סקרי דעת הקהל של המכון למחקר שימושי, ככה כן. הם היו עושים סקרים, זה היה פיפל מיטר. ראו שבסך הכל יש סביעות רצון, אבל נדמה לי שהוא היה הראשון לעשות משהו כזה, ואחר כך באו כל אותם דברים שאנחנו רואים עד היום, ושימי לב כמה תוכניות הלילה מצליחות, אפילו גיא פינס, מערב טוב, אם גיא פינס עבר ללילה טוב.
נכון.
חדשות הספורט, מתוכנית השבע בערב, הם עדיין משדרים מהדורה כזאת, אבל המהדורה כאילו החשובה יותר, היא ב-11 בלילה, אולפני הלילה, עובדים המון היום.
בעניין, אגב, יצחק רואה, תקן אותי אם אני טועה, אבל אני חושבת שהוא עשה סוג של ניו ג'ורנליזם, אבל ברדיו, זאת אומרת...
הם התחילו את זה ברדיו?
כן.
והוא עבר לכמעט חצות, ואז... גלי צהל וכל ישראל, הוא היה מגיש, הייתה איזו תקופה בשנות ה-80, שהוא גם היה מגיש יומנים בגלי צהל, לצהל אילנה דיין המאוד מאוד צעירה.
כן.
ומשדרי בחירות.
אבל גם הגשה אישית כזאת מאוד.
זה בדיוק העניין, כן. שהוא מדבר אלייך, כן. ישר. כן. הוא לא מדבר מעל ראשך. כלומר, בדיוק. העברית שלו היא סופר, אבל את יודעת, זה פשוט לדבר בלי ריש ובלי חטא ובלי עין, והוא גם היה דוקטור באוניברסיטה, הוא הלך כן. יותר לכיוון האקדמי. טוב, נו, לא ניכנס לכל דילמות החיים של כולנו. כן. התקשורת היא אירוע קשה, מכיוון שאלא אם כן אתה נולד כאדם שבא לך להתפלש בבוץ כל יום, הרי שבכל יום אתה שוקל את הקריירה שלך.
והיא תמיד הייתה כזאת, זה מפתיע. אתה יודע, אני נוטה תמיד, אנחנו בדרך כלל נוטים לחשוב על הנוסטלגיה, על דברים שהיו פעם כבאמת אולי טובים יותר, להתרפק על הדברים שהיו, אבל אתה יודע, שעכשיו שאנחנו, בשבוע האחרון יצא לי, אני לא אספר לכולם כמה פעמים ביום אני נכנסת לאתר של ג'יי פרס, של העיתונים, של ארכיון העיתונים, אני די חיה על זה, אבל אני באמת מבינה שפשוט אין חדש תחת השמש, הכל אותו דבר.
הייתי אומר שזו פורנוגרפיה לגיטימית. זה היסטוריה.
כן, נכון, זה בהחלט היסטוריה, אבל זה היסטוריה, אתה יודע, מנקודת מבט מאוד, מזווית מאוד מסוימת, כי בעצם, אתה יודע, אנחנו מסתכלים, אנחנו לא נכנסים למעריב או לידיעות או להארץ, אנחנו נכנסים לעיתון חדשות, שהוא סוג של, אפשר לומר, הצהובון הראשון בישראל.
כן, אז זה בדיוק העניין. זה מה שמושך אותנו, הרי אתר ג'יי פרס, לפחות מבחינתי, קיים הרבה מאוד שנים, ואני גולש בו בעיקר במעריב, ודבר, לאחרונה יש את השנים הראשונות של הארץ, אבל באמת חדשות הוא הכי מודרני מכולם, הוא מחבר אותנו, כאילו אפילו לדבר שהוא פוסט-מודרניסטי ממה שאנחנו מצויים בו היום, היום זה עוד שמרני, לעומת מה שאנחנו רואים שם.
האמת שזה מצחיק, כי אנחנו מדברים כל הזמן על קדמה, ואתה יודע, נתקלנו, אני שלחתי לך באחד הימים, על פרסומות של קרמל מזרחי. עכשיו זה מצחיק, כי בגלל שאני מתעסקת גם בענייני יין ונשים ומיתוג, ואיך חושבים על השיווק של זה, אז זה פשוט מצחיק לראות את הפרסומות של פעם, את הסוג של, אפשר לומר, היום יקראו לזה החפצה, אבל אני באמת חושבת שעם כל הקדמה שלנו, אנחנו חיים בעידן מאוד מאוד שמרני. אתה יודע, לטוב ולרע, לא שופטים פה שום דבר, אבל זה...
השמרנות, אגב, לרוב היא ברצוננו להגן על נשים ועל מיעוטים.
נכון, נכון. כאילו ללמוד מהלקח של המתירנות, אבל אני חושבת, ואני תמיד אומרת את זה, אני לא מתביישת לומר את זה בכל רם, אני חושבת שקיצוניות לפה וקיצוניות קיצוניות לפה זה אף פעם לא מאוזן. אני מניחה שבסופו של דבר אנחנו נמצא את האמצע הטוב, הבריא והחכם והמכבד. אבל או שלא, ונצטרך לחכות שהמשיח יגיע. אבל אתה יודע.
כן, ועדיין, למרות שאת מרבית הדברים שאהבנו, העלינו והם מצויים בטוויטר של שנינו, תליה לוי, נידן קבלר, אני בעברית, את לדעתי בשניהם, לפחות באנגלית, אתם יכולים למצוא את זה שם. אבל עדיין יש דברים שאני מוצא לנכון לדבר עליהם. תראו, אנחנו אוהבים לדבר על טלוויזיה, ואנחנו מתענגים על רוממה, ירושלים, על רשות השידור של פעם. אנחנו מתענגים. ודווקא בגלל זה, חשוב להביא קצת את האנומליות שהיו פעם. הנה כותרת מ-87. 87 זו הקדם אירוויזיון של ירדנה ויורם ארבל. באמת, כן. שני אלילי אותה עת על במה אחת. אני לא יכולתי לשאת את עצמי. אני זוכר, הייתי אז בן שש או כן. שש וחצי. וזה היה קדם אירוויזיון, עם אופאולה, הבטלנים.
כן.
שאגב, אפרופו לשונות מוזניים, אז הייתה הפרודיה של טוביה צפיר עם סוחטים, כשהן יהדות התורה והן שס מדברים על, אומר שם, החיקוי של אברהם שפירא, טוביה צפיר, מה שמערך נותן, אני נותן יותר, מבחינת איך מקימים ממשלה.
כן.
אבל הכותרת שהפיינה לדעתי יותר מכל את התקופה היא של יעל אדמוני בעיתון חדשות, ואני אומר יעל אדמוני כי על ידיעות אחרות אין קרדיט. אנשים לא לקחו קרדיטים על ידיעות ברנז'ה, כי אז היו יודעים מי הדליף בתוך אותו מקום עבודה כנראה. הכותרת היא שידור הכדורסל והקדם אירוויזיון בסכנה. שידור שני אירועי הטלוויזיה המרכזיים של השבוע. גמר גביע אירופה בכדורסל ותחרות הקדם אירוויזיון מוטל בספק. עיתונאי הטלוויזיה מאיימים לפתוח בשביתה כללית עם תכלית הנהלת רשות השידור לערער על פסיקת בין הדין האזורי לעבודה. עכשיו, יש שם גם הליך משמעתי נגד יושב ראש ועד הטכנאים. ההכנה לקראת הקדם אירוויזיון שובשה. מספר כתבות למבט לא צולמו. אורי פורט, מנכ"ל רשות השידור, הבהיר שהם לא יקנעו לשום לחץ. בסוף הכל שודר. אבל אתם יודעים, כן. ויורם ארבל היה בשניהם. הוא גם הגיש, ואז נסע ללוזן לשדר את גמר גביע אירופה, שבו הפסיד המכבי לטרסר מילאנו.
תשמע, שידורי הספורט של, של, של רשות השידור, אין מה לומר, זה לא משתווה, ואף אחד לא יכול להשתוות, באמת, עם כל הכבוד, אתה יודע, לכל ערוצי הספורט היום שמשדרים, וזה פשוט, רק אמרת יורם ארבל, חייכתי לעצמי. אני רוצה דווקא, אני תפסה את אני ידיעה, באחד הגיל, אפילו בגיליון של התוכנית הקודמת שאנחנו קראנו, היה שם איזה, או אפילו גיליון, נראה לי שזה גיליון אחר כך, היה רעיון עם משורר דוד אבידן. עכשיו אתה יודע, הוא היה דמות מאוד שנויה במחלוקת. מאוד, אתה אמרת לי לפני כמה ימים, הלוואי והייתה לנו חבורה ספרותית, ואז אני רק אמרתי, רק בלי כל ההטרדות המיניות. כן, אז אתה יודע, זה היה, אני אף פעם לא, אתה יודע, זה שוב, זה נראה נורא קסום, כל החבורות קסית ורובל ומרסן לצורך העניין, אבל אתה אף פעם לא יודע מה קורה בפנים, ודוד אבידן, אתה יודע, יש שורים מאוד יפים, ולא היה בן אדם מאוד קשה, מאוד דיכאוני, והגיע לראיין אותו יגאל סרנה. וכשהוא פגש אותו, אז הוא אמר לו, אני מאוד אוהב את השירים הישנים שלך, ודוד אבידן פשוט התפלץ. וטענתו הייתה שבשביל מה אני כותב? אם אתה אוהב את העבר ואתה לא אוהב את העתיד, אז בשביל מה? אני כותב לדור הבא, אני לא כותב, אני לא רוצה שיתרפקו על, 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 על ההצלחות שלי, אני רוצה להתעדכן. וזה מאוד תפס אותי וזה חימם את ליבי הרעיון הזה, זה רעיון מאוד מאוד מיוחד, אני אראה אם אפשר אולי באמת להעלות אותו באיזושהי צורה, אבל קצת נברתי ב... דברתי בהיסטוריה של דברתי קצת בכל מיני טקסטים שדוד אבידן כתב.
אגב, הוא כתב טורים טורים ככתב, נכון, כפובליציסט בחדשות, נכון, באותו עיתון.
נכון, נכון, נכון. אני דווקא, אתה יודע, רפי מאזיננו הקבוע במשך לפלייליסטים שלנו, אז הוא אמר, הוא כתב איזה יום אחד בטוויטר, אולי תעשו פלייליסט קולוסיום, אז כן, קודם כל הודעה לרפי ולכל מי שחובב פלייליסט על בטוח, אנחנו הולכים לפרסם פלייליסט מסיבת כיתה בקולוסאום ממש ממש בקרוב. אפרופו קולוסאום, אתה יודע שזה היה נוף ילדותי? שסבתא שלי
גרה... ממש הנוף שלך? נכון, ליד בן גוריון.
סבתא שלי גרה ממש בשדרות בן גוריון אחד, ליד כיכר אתרים דאז, שאתה יודע, כיכר אתרים היום זה ממש קצת קשה להאמין, אבל היא הייתה הדבר הכי פורח בתל אביב. היה שם סמי בורקס, והייתה פיצה רימיני, והיה איזה, אני לא יודעת אם הקוף הגדול, בובת הקוף הענקית שהייתה תלויה שם, הייתה תלויה על הפיצה או על חנות אחת ליד, אני ממש לא זוכרת, אבל זוכרת שהייתה תלויה שם בובת קוף ענקית. וכמובן היה קולוסאום, ויש לי תמונות שם כילדה, משחקת ברחבת הקולוסאום, ש... נפתח בשנת 82, אני הייתי כבר בת 6, האמת, וכן, כן, וזה...
אני זוכר דבר אחד, פיצה רימיני.
נכון, כן, כן, פיצה רימיני.
ואני זוכר, הסתובבתי שם עם אמא שלי, והוא פתח פחית, פתאום ראיתי שיש פחיות טונה ענקיות, מסחריות כאלה, של אותה פירמה שממנה לוקחים טונה בדרך כלל, ו... וזהו, ומכל הרימיני הזה, זה היה נחמד. ואם מסתכלים בעיתוני התקופה, מוצאים שרימיני חיפשה זכיינים למקומות בכל רחבי הארץ.
כן.
ובאמת שזה היה לא רע.
הייתה פיצה נפלאה. אני גם, אתה יודע,
כן.
בוא נאמר את זה, כיכר אתרים היא הפכה להיות סוג של פי לבן, וכל הזמן מנסים לעשות שם תוכניות, וזה לא עובד. ואני מודה, לא נעים לי לומר, שלמרות ריח השתן שיש שם כשמתקרבים...
תמיד, כל השנים.
אבל זה כל השנים היה, ובאמת למרות ההזנחה, וכל פעם שאני עוברת שם, אז אני נזכרת ואני אומרת, אך, איזה מקום מקסים זה יכול היה להיות, יש בי איזה צעד שדווקא שמח שזה נשאר ככה. זה קצת כאילו שהזמן נצר מלכת, והשאיר זיכרון ילדות ישן נושן, אמנם הכל סגור שם, ואין כבר את סניף סמי בורקס, ועדיין יש שם את ה-68 מדרגות, וזה, אתה יודע, לימים, אגב, הקולוסאום, אז אני, כשהייתי, אני חושבת, כבר בת 18, אפילו טיפה לפני, אני יכול להיות שגם בגיל 16 זה היה, הייתי הולכת למסיבות ביום שלישי, שהיו מכניסים את הבנות חינם, הרבה פעמים מכניסים אותנו כזה, גם מתחת לגיל, ותראה מה דוד אבידן כתב במוסף סוף שבוע של מעריב ב-1982 על הקולוסאום. תמורת 700 שקלים סמליים נכנס הזוג הכפרי לקולוסאום. מכת רעש אדירה קידמה את פניהם. מאות אנשים קפצו וקרקרו על רחבת הריקודים. עשן לבן התאמר אל על. זרקורים בשלל צבעים הבליחו בעלתה. על מושבים בצבע כסף התפקדו. פרקדו זוגות זוגות וניהלו שיחה מוזרה. שפתיהם נעו, אך קולם לא נשמע. רק רעש אדיר בקע מהרמקולים הענקיים. כמה זמן לא הייתי במסיבה, נכון?
את מתגעגעת, אה?
אני לא יודעת אם אני מתגעגעת למסיבות. כי אני לא הייתי בליינית כל כך גדולה. אבל אני קצת מתגעגעת לתקופה ש... קולוסאום לא היה מאוד חשפנות.
כן, ובאותה תקופה גם תחרויות יופי כנראה היו אירוע הרבה יותר לגיטימי, או לפחות בקונצנזוס.
אתה היית צופה בתחרויות מלכות היופי?
כילד, כי זה מה שהיה בפריים טיים. אם את זוכרת, בתקופת ערוץ 3 בכבלים. כן, ערוץ המשפחה.
אני מהילדות שלא היו להם כבלים בבית.
אלינו זה הגיע בגיל 10 לדעתי, גיל מאוחר. כן, גם פיראטים.
אתה מתקדם.
כן. אז זה היה אחת מהחלטורות של מנחים. ומנחים רציניים, קרני חדשות. הנה כתבה של אמנון רבי, ידידנו, בחדשות 1987. דן כנר מכתיר את מיס פלטו שרון. והוא מספר שם על ההנחיה כדרך חיים. אז שואל אמנון רבי, היה הבדל משמעותי בין האירוע בנתניה לבין הלילה בו הכתרת את מיס דימונה, רק שתביני כמה תחרויות הוא הנחז.
כן.
לאן כנראה עונה, כן, במלון בנתניה הייתה תקלה ברמקולים. שואל רבי, איזה כישורים נדרשים ממך כמנחה? עונה כנראה, מנחה טוב צריך למשוך בחוטים של המופע, לתת הרגשת ביטחון למופיעים ולהקרין ביטחון ליד המיקרופון. מקשה, אמנון רבי. אתה נערך בצורה שונה לבחירת מיס אקו ולפסטיבל שירי יהדות קורדיסטן, נאמר? זה לא פרודיה, זה כנראה אמיתי. אדם כנראה עונה, ההכנות שלי תלויות בסוג המופע. ההבדל העיקרי מבחינתי הוא בין רמת הארגון או הברדק שמאפיינים את המופע. רגע, זה לא נגמר. אבקש את סבלנותך. כמה אירועים אתה מנחה בשנה? כנראה עונה, תלוי בביקוש, בחגים יש לחץ. עומדים אצלך בתור? שואל אמנון רבי. כנר, זה מה שהעיתונאים חושבים. יש לפחות עוד תריסר מנחים כמוני. אמנון רבי אומר, נתן דאטנר מנחה הקדם אירוויזיון הולך להיות כלי? ככה היו שואלים, אם הולך להיות כלי. אומר כנר, לצערי לא ראיתי אותו במופע, הנחיתי אותו, כלומר לא ראיתי אותו במופע, הנחיתי אותה שעה ערב שירים ביידיש מטעם כל ישראל. ואז לסיום מנחית אמנון רבי את הפצצה, כמה יעלה לזכור את שירותיך? כנר אומר, חנה בבלי אומרת שזו מסוג השאלות שמותר לסרב לענות עליהן. נשאיר את זה ביני לבין פקיד השומה.
או, נהדר. נהדר, נהדר. נהדר.
היום יש אבל כל כך הרבה מנחים, וכמו שאמר, נדמה שזה אריק איינשטיין ושלום חנוך, נכון? כל אחד רוצה להיות מנחה.
כל אחד רוצה להיות מנחה, כן.
וגם לפוליקר היה שיר דומה, נכון? גם אני רוצה. יש
תשירים נכון,
על הוואנאביז האלה, אמר וכן. טוב, תשמעי.
כולנו, אנחנו כולנו שם.
כן, בדיוק, בדיוק, בגלל זה עצרתי. מה, בנסון מגיע לארץ? למה, מדינת הילדים?
תשמע.
של חיים סלוצקי ומיקי פלד?
איך שראיתי את הידיעה הזאת של בנסון, אני חטפתי פלשבק, כאילו סתירה העיף אותי, לשנת שבאמת 83-84, ובאמת הייתי ילדה מאוד קטנה, הייתי בת 6 או בת 7. עכשיו, למי שלא זוכר, בנסון הייתה המשפחת קוסבי הראשונה. דהיינו, זה היה, לפני כן הייתה סדרה שקראו לה בועות, שאני עדיין זוכרת את הסוף שלה, ובנסון...
והיא הייתה הרבה יותר צינית, הומוריסטית וגם סאטירית מאוד, היא נתנה בראש.
היא נתנה בראש, ובנסון היה שם המשרת.
היא הייתה קריפית מאוד. קריפי, זה היה קריפי, כי היה שם המון רמיזות מיניות, ולראשונה ביל קריסטל, לדעתי, אחת הפעמים הראשונות, שהוצגה דמותו של בן קהילת הלהט"ב.
נכון.
אבל גם ירדו עליו.
נכון, נכון. זאת הייתה, עכשיו, היא שודרה בישראל, לדעתי, היא שודרה יחסית מאוחר, ואני זוכרת אותה, אני חושבת שאני זוכרת אותה יותר, אתה זוכר שהיה את אירועים ששש בקיץ?
כן.
ובאירועים ששש, כשהיו את הגלויות האלה, שהיינו צריכים לבחור את בכרטיסיות, לבחור את, בחרנו ממש הילדים, מה שנקרא, היו אוספים מחנויות ספרים ומקיוסקים גלויות, ואז היינו מסמנים כמו בטופס טוטו, איקס, בקטגוריות הסרטים והסדרות שהיינו רוצים לראות, וזה מה שהם היו מקרינים לנו במהלך השבוע, זה היה ככה כל שבוע, היו לי המון המון גלויות שרואים שש, הייתי, מה שנקרא, צפיתי בזה באובססיה, ושם היו משדרים באמת בקטגוריות הנוסטלגיה, פרקים ישנים של בועות, ואני ראיתי את זה, מה שנקרא, רטרואקטיבית, אז אני נחשפתי לסדרה הזאת, אבל את בנסון אני ממש זוכרת בזמן אמת, אז זה בעצם היה ספינוף של הסדרה, הוא היה משרת שם בבועות, והוא קיבל סדרה, סוג של כאילו משפחת קוסבי, משפחה שחורה וזה, ניהול משק הבית, אבל אני לא זוכרת כלום. אני רק זוכרת אותו ואת הטבחית.
והייתה עוד גרסה, אם את זוכרת, ערוץ הילדים פתח מתכונת שנקרא הצגה שנייה. ומ-10 בלילה שידרו גם את הסדרות האלה וגם כל מיני סרטים אחרים. כי ערוץ הילדים פשוט נגמר, זה לא כמו היום שזה 24-7. אז השידורים הפסיקו באזור 8:30, 9:10, ואז מ-10 החלה רצועת אוונגרד כזה, של כל מיני סרטים וסדרות וענייני ארכיון, וגם את זה ראיתי. ואת יודעת, מסתבר שכן, האוצרות האלה עדיין קיימים. ועוד אדם שעדיין כותב היום טורים, טורי דעות במעריב, ולא העלינו את שמו כאן, לדעתי, אבל חשוב לומר את שמו, זה עורך הדין אהרון פאפו. אהרון פאפו בעל כל הסיגריות הכבד עם, אני לא יודע בכלל אם זה תוצאה של אישון, אבל ככה זה לפחות נשמע בהשתקפות שאני מקבל. ובעל המבטא, נדמה לי שזה מבטא בולגרי כבד, הוא איש ליכוד מזה שנים שנים. בעבר, בשנות ה-80, הוא היה גם חבר מליאת רשות השידור, והוא דרש שיהיה איזון, ושלמה ניצן עשה על זה קטע גדול, שכל פעם שתהיה ידיעה על המערך, תהיה גם ידיעה על הליכוד, ואז תהיה ידיעה על המערך, ואז על הליכוד, ואז זה לא משנה שזה לא באמת קרה, אבל בגלל שנתתי ידיעה על הליכוד, צריך לתת ידיעה על המערך.
כן.
אז הנה פאפו כותב בחדשות טור, מ-1 באפריל 85, שזה בעצם מועד הקלטת התוכנית הזאת רק כעבור 36 שנים. ותראי מה הוא כותב. פיק והליכודניקים האנוסים בצל הדיקטטורה האדומה, זה קצת שפה שפטלית כזאת.
כן.
צביקה פיק נפגש בסוף השבוע עם יצחק שמיר, וקבל באוזניו כי בחוגי האומנים קיימת חרדה מהזדהות עם הליכוד פן יבולה להם. הוא מוסיף צביקה עם גרש הם עשו צביקה, כאילו צביקה, כן? אותי לא מזמינים להופעות בקיבוצים, כי הצהרתי שאני תומך ליכוד. נגד נעמי שמר, גדולת המלחינים, נרקם קשר של שתיקה, והוא מצטט את זה מתוך מעריב של ה-29 במרס 85, כלומר יומיים קודם. עוד סיפר הזמר, כותב פאפו, כי רבים מן האומנים הם ליכודניקים אנוסים, האומרים, כי אם יפרסם את העובדה הזאת, יכחישו אותה מיד. כן, והנה, את יודעת, הדברים, בקיצור שום דבר לא משתנה, נכון? אני מכיר לפחות היום כמה אומנים שיגידו כך.
בך.
וכמה שיגידו אחרת. והיום אנשים בהחלט, שלא נולדו אז, או לפחות לא היו אז בהכרה, מרגישים שהם בהחלט יכולים להשפיע עליך בעודך משדר, אם אתה יוצא נגד הצד שלהם או בעד הצד האחר.
נכון, נכון.
אז לא השתנה כלום.
אפרופו שלמה ניצן שהזכרת אותו, אני לא יכולה, לא יכולה להתעלם מהידיעה.
לא ניתן, אה?
לא ניתן להתעלם מה... בוקסה, איפה היית? התוכנית הכי טובה שלי, שלמה ניצן, שבת בבוקר תל אביב. מין הזה. שאלו כנראה כל מיני אנשים, איפה היית, לאן נעלמת? וניצן, כמו בטקסט שעונה לשאלתנו ה... חוזרת ונשנית, נו, אתם שואלים, למה לא ראיתם אותי בסיבה למסיבה? כי פשוט הייתי בחופש. חלק מהזמן, השבוע הייתי עסוק מאוד, ולא מצאתי זמן לאסוף את הפנינים מהעיתונות, אבל אני אוסף במרץ ממש עכשיו, ועוד שבועיים יהיה הרבה חומר, אני בטוח. בכלל, בשישי בערב התקשרו אליי הרבה אנשים, ואמרו לי שזו הייתה התוכנית הכי טובה שלי, מה שהתחלתי להופיע בסיבה למסיבה. איזה תמים זה, נכון? כמה זה תמים? ואנשים התקשרו. בתקופה שאנשים היו עדיין מתקשרים. זה חמוד בעיניי, זה מקסים, זה לצד החתרנות של העיתון הזה, יש גם ידיעות כאלה מחממות לב.
ולדעתי, אחד החידושים שהיו אז, ועסקנו בזה רבות השבוע, זה מצעד הקסטות, ודרך זה הגענו לקולוסיאום, כי הקולוסיאום השתרבב לתוך הטבלה שרובה ככולה מוזיקה מזרחית.
כן.
שזה
בדיוק.
כמעט בלתי נתפס.
בדיוק.
אבל למי שלא היה ער למהומה שחוללנו בטוויטר, אז אני אומר, העיתון חדשות הביא את טבלת רבי המחר של הקסטות, וזה מתבסס, הייתי אומר, זאת צמרת הטבלה. במקום כן. השלישי, קולוסיאום, אוסף להיטים של פול יאנג, ג'רן ג'רן, ג'נסיס ועוד. במקום השני, משה גיאת, שתכף אספר עוד סיפור עליו, עם פעמון כן. הזהב, וחי משה עם אהבת חיי ולינדה לינדה, שזה גם הגיע אלינו. אני גם חייתי מהשיר הזה ב-84.
לגמרי.
אבל כנראה שלא באמת ספרו את חי משה, כי בתמונתו, בכיתוב התמונה בצד, כתבו משה חיים.
זה מחדל.
כן, והנה, אז בפרשנות הם כותבים, חי משה ממשיך להוביל על פי הניקוד, אם כי בכל נקודות המחירה ציינו ירידה, מה שיצבן מאוד את יוסי יושע שלנו. הקסטה של בני אלבז קיבלה תנופה, אולי מכיוון שהיא כוללת את הלהיט אני חוזר הביתה, המוכר מפיו של משה מזר. אם זה מוכר, אז למה לא לכתוב דורון מזר?
בדיוק.
נזכיר, הם רבו על השיר הזה במשך, לדעתי עד היום. והם מדברים על ציון גולן עם שירים תימניים ששומר על מקומו, והאהבה לשירים תימניים אינה תלויה בלהיט זה או אחר. זמר חדש שמתחיל לבלוט הוא איציק קאלה. איציקלה, וכנראה
ש... איציקלה, תראה, זה... כן.
ולמה הזכרתי את משה גיאת? מכיוון שלא חולפת שנה מהדבר הזה, וכותבת אישה מכתב לחדשות בשם אילונה אדלר, גיאת ביידיש זה טוב. אז היא כותבת, כאשר או כאישה שעלתה ארצה לפני שנים רבות, וחשה שטרם התאקלמה תרבותית, אינני צורכת עדיין את המוזיקה המזרחית. לאחרונה שמענו את משה גיאת שר ביידיש, בקצב מזרחי. סוף סוף התחלתי לחוש את ניחוח בית אבי, יחד עם ניחוחות הארץ. אולי עירוב תרבויות כזה יקרב לבבות. נו, גם מרגול שר ביידיש. מרגול.
אפרופו מוזיקה מזרחית, אני רואה באמת בגיליון של הראשון לאפריל 85, את הזמר האהוב על סבתא שלי, פריד אל האטרש, וכתוב פה, האוד יסתדר בלי פולניה. כולם הולכים מזרחה עם המוזיקה, יש כאלה שיוצאים טוב, אבל יש כאלה, יש שנחנקים מהסחוג. עכשיו, אני בואי, אני אתחיל לקרוא. בא למוזיקה דאווין חדש, מחתרת התחנה המרכזית, כובשת את צמרת מצדי הפזמונים. אורי זוהר בזמן אחר ובהקשר אחר קרא לזה כל ממזר מלך, אבל שלא תהיה טעות, כשלינדה מאנטזת רואים ברור את תנועות התחת, וישרקו לה באותה תשוקה מצפון אירלנד עד דרום תימן. אני לא יודעת מי כתב את זה, מישל אופטובסקי. בסוף הוא כותב, לא נשאר אלא לחזור למזרח, זה טור שהוא דווקא בא בעד המוזיקה המזרחית. מוטי גלעדי קודם כל בדרן, הבבר שלו אותנטי, אבל למה להקם את הפה במבטא לו לא? פעם שר, אז מה אם אני מקרקור והגיע עד השורשים, הוא שם, גנבים, הוא שיר נהדר, לא מובן למה דורי בן זאב חייב לשיר אותו במזרחית. יאמר לזכותו של בן זאב שהוא לא הגזים עם הרוטב. חנה לסלו באותה קטגוריה, עושה בידורה, היא מחזירה אותנו לימים השטועים של אליזה מזרחי, מריומה האמיתית לא זקוקה לליטוף הפולני של סבתא זפתא. לא נשאר אלא לחזור למזרח, לליטוף הקול של קולטום, לסחבה המסתלסלת של פריד אל-אטרש, לנשמה הגאונית של עבד אל-ואב, לעוד הממסטל של מוניר בשיר, ובמיוחד בקיץ בצוערי הארק, שהנפש נשרפת על אש קטנה, הנה, אני שותה את הארק, מרימה את זה.
את יודעת...
חתיכת טור.
כן, לגמרי, ומה שעוד מעניין להגיד זה שזה פשוט הייתה תקופה. שכולם הלכו על פרודיות. אז כן. הנה, חלק מהם צוינו כן. גם כאן. בבר נכון. של מוטי גלעדי.
כן.
וסבתא זפתא. אבל חוץ כן. מזה, דני סנדרסון עם מה הדאווין שלך. נכון. אלונו לארצ'יק עם בעלה שכונה בחור חדש. כן. כולם ניסו להתמזרח. ואז הגיעו גם פרודיות. השם נכון. תמיד. כן. כמו סבתא זפתא למעשה. כן. אבל גם הייתה את אופרה חזה.
אופרה חזה.
עם ידיעה של איציק יושע. על התקליט ה-14 של אופרה חזה, סליחה, טעות בכותב. מה זה אומר? בואי נקרא. את המכה של מספר 13 עברתי, זה התקליט ה-14 שלי, והוא הכי יפה שעשיתי, אומרת אופרה חזה, לפני צאת תקליטה אדמה. התקליט עקב ביום יומיים. מה שקרה לא קורה כל יום. משה וילנסקי הציע לאופרה חזה, שיר של נתן אלתרמן, רחמים. רק כשהתקליט כבר הודפס בעותקים רבים, גילה מישהו... שאת השיר כתב אבא של אלי, יחיאל מוהר. תוך יום יומיים יתקנו את המובט, וזכר של איש לא ייפגע. השיר הזה כל כך אלתרמני שלא יכולנו לזהות את הטעות. אין מה לעשות. אלה הדברים שם, והנה, בזמן האחרון היו שמועות שאופרה חזה עוזבת את הד ארצי. זה טוב שיש שמועות, היא אומרת, אולי זה נותן מרץ.
לחברה להיות יותר בסדר. כן, זה בתקופה שהיו חברות תקליטים והם שלטו, החזיקו במה שנקרא בביציהם של האומנים. תשמע, לא היה שום דבר אחר, אז אני זוכרת, אפילו אני ידעתי מה זה הד ארצי והליקון.
כן, כן, בזמנו.
אפרופו מוזיקה, אני זוכרת שההורים שלי הלכו לשני... ההורים שלי ראו הרבה מופעים, וכל פעם שהיה... שסבתא הייתה מגיעה לעשות עלינו בייביסיטר, זה היה איזה מופע של מוטי גלעדי, אפרופו מוטי גלעדי מהאייטם הקודם, והכל עובר חביבי. אתה זוכר שהכל עובר חביבי הייתה הלהקה, הייתה, היא כאילו הייתה להקת המבוגרים, זה גם הצחיק אותי השם שלהם כשהייתי ילדה, הכל עובר חביבי. לא הבנתי מה זה, אבל היה לנו תקליט שלהם, באמת היו להם שיר, אחלה שירים, אחלה הרמוניות. לימים פגשתי את שלומית אהרון, הרבה פעמים, האמת, אני מאוד אוהבת אותה. זה צחיק אותי, כי תמיד היא נראתה לי כל כך כל כך מבוגרת, והיא בכלל לא. זאת אומרת, כשהייתי ילדה, הייתי בטוחה שזו חבורה של זקנים, שרים חביבי. אבל הכל עבר חביבי הייתה הלהקה. הם היו ה... ראיתי שכתבו שהם היו להקת פופ, אבל אני לא חושבת שסוג המוזיקה שלהם היה פופ.
הם התחילו פשוט מחוות לשנות ה-50, דור האספרסו, נכון? זה אחד האלבומים הראשונים שלהם. עשו קאברים, זה היה בכלל מופע, לא חשבו על להקה, זה היה יותר להקה, כן, כי הם חבורה, אבל להקה. שלומית הייתה אישה יחידה, אחרי זה הנישואין ליובל דור, הגירושין מיובל דור. והיא פעם סיפרה ש... הילדים שלהם חשבו שלכל אחד יש את האמי ואת הקיקי שלו. זאת אומרת, שיש עוד שני גברים שמעורבים איכשהו במשפחה, ולא כך הדבר. והאמת שברוב ימיה של סבתי היינו שומעים בלופים את הדיסק ששלומית אהרון הוציאה עם יבגני שפובלוב.
נכון.
כל מיני ביצועים לשירים נהדרים. אבל כן, זו הייתה הכל עובר חביבי, ולדעתי המופע שעליו את מדברת, הוא הכל לא עובר חביבי, כי הם פשוט עוד כאן, הם לא עוברים.
נכון. עכשיו הם נמצאים, אני חושבת שהם עדיין מופיעים, אני לא יודעת עד הקורונה, אבל הם בזמנו שלומית אהרון עזבה,
והיו כל מיני הרכבים, זאת אומרת בשם שרונה נסטוביץ'.
נכון, נכון.
ועוד כל מיני, יש עוד אחת שברח לשמה, אבל כן.
אבל אין כמו המקור.
בוודאי, לפחות יש תקליטים. היום מישהו ניסה למכור לי פטפון, את יודעת? פשוט יש לי צורך.
לא, אז האמת שיש לי, האמת שיום אחד בפייסבוק, עוד בימי הפייסבוק העליזים, לפני 5-6 שנים, פרסם איזה בחור בשם יובל, שהוא רוצה למסור את הפטיפון הישן שלו, ושאלתי לו כמה, בכמה אתה מוכר אותו, הוא אומר, אני לא בטוח שזה עובד, אני מוכן לתת לך אותו בחינם, במתנה. והוא באמת הגיע עד אליי, ואומנם אין לי מגברים כרגע, אז אני לא כל כך יכולה להזין את הקליטים בו, אבל הוא משמש כרהיט מאוד יפה בבית, ואני כל כך ככה עוברת ליד התחנות של אילן בן שחר, שמוכר שם פטיפונים דיגיטליים, כאילו בעיצוב ישן, אבל הם דיגיטליים, משתעשעת ב... רעיון לקנות אחד כזה.
אילן בן שחר זה פרק בפני עצמו.
אילן בן שחר, כן. להזכיר שבערוץ
2 הישן, בערוץ 2 הישן, הייתה לו תוכנית שלדעתי נקרא מסיבת ריקודים.
נכון.
לדעתי במוצאי שבת, אם אני זוכר.
בדיוק.
הוא פשוט היה די-ג'י בקולות הקריינות המדהימים של פעם.
אני כאילו מסתכלת עליו תמיד, הוא כבר, הוא כאילו מכיר אותי בהשכונה ומהקפה השכונתי, וכל פעם שאני רואה אותו, אז אנחנו אומרים שלום שלום של שכנים, אבל אני ככה, יש לי את המבט הזה, אני יודעת איפה אתה היית לפני 20 שנה, אני יודעת מה אתה עשית, אני יודעת מי אתה. כן.
זה צולם באודיטוריום בחיפה, ובכל מיני אודיטוריומים אחרים, והוא פשוט עשה מסיבת ריקודים, כשמשקפי שמש על עיניו, והוא פשוט מקריין בצורה היפר-קורקטית כל דבר, כמו שנהגו אז תקליטנים. לעשות, ככה היה נהוג. וזה כמובן היווה פרודיות הכי מוכרת כרגע, איתי חרב זרחוביץ' את רם גדרון, שלדעתי זה גד ביטון, שהוא גם עוד תקליטן מעט ההיא.
תקליטן זה מילה ש...
שלא קיימת היום. תקליטן, את מביאה תקליטן לחתונה או לבר מצווה?
זה יהיה גזעי להביא תקליטן.
או תזמורת.
או תזמורת, כן.
מה עם תזמורת? אודי שפילמן. מישהו מביא היום את אודי שפילמן? לדעתי הוא חזר בתשובה.
להקת אפיפון.
התעסק בחזנות.
כן.
למשל, המוכרת לנו, כן.
אתה יודע, היום אנחנו, יש הפגנות, ואנשים עולים לבלפור, ואנשים מפגינים נגד זה ונגד זה ונגד זה, אבל אתה יודע שפעם, בשנת 84, הפגינו בכיכר דיזנגוף בתל אביב, אנשי התוכנית מה יש שגלי צהל, יחד עם המאזינים בעד החזרת, סמי וסוסו לטלוויזיה.
את רואה מה זה? זה אחת ההפגנות המדוברות היא אחת מההוכחות לכמה ארז ואברי פשוט שינו את פני הרדיו.
כן, כן.
כי רצו נורא שהתוכנית תחזור. גם הרבה אנשים חתמו שם על עצומות, נכון? מיטב ידועני ישראל של התקופה.
נכון, ריטה, שלום קיטל, רבקה מיכאלי, אורה מרבל, אורלי יניב, דני בסן, סנדרסון, מוני מושונוב, מנחם זילברמן, שהוא גם פרק בפני עצמו, זיכרונו לברכה צריך להגיד, ופנינה רוזנבלום. והנה פה אגר רם ויובל ניב באייטם הזה מעיתון חדשות, מראיינים את לילית נגר. כאמור מסמי וסוסי. לי נגר, את יודעת שבמה יש מארגנים מסע להחזרת הסדרה? אתה צוחק. שיר הפתיחה של סמי וסוסו שאת שרה עם ז'אק כהן נסע להיט ענק, את זוכרת את השיר הזה? ודאי, שיר יוצא מן הכלל, הלחין אותו צבי במפורט הונגרי למאדרין, ממש ווז. הוא הצליח לכתוב מנגינה שתשמע ערבית לגמרי, תראה, השפה, השיח. מה את חושבת על החזרת הסדרה? מה שהיה טוב פעם, לא בטוח שיהיה מוצלח באותה מידה גם היום, אסור להיגרר לנוסטלגיה. הנה, לילית נגר. אמרה ב-1984, אולי את מה שאנחנו חושבים היום, אבל לא יכולים לעצור את עצמנו מלהיגרר לנוסטלגיה.
אסור להיגרר לנוסטלגיה, אם כן. אבל אנחנו כאן בשביל להיגרר לנוסטלגיה.
זה, כן, זה חלק זה חלק מהיופי. זה חלק מהקסם.
מדהים. תשמעי, מה עוד נאמר? נאמר רק שאם פספסתם אותנו בטוויטר השבוע, אז בפרפרסה אולי על מה שקורה עכשיו, בניסיונות להחזיר אי אלו אנשים לאי אלו בתים, שהרי אמר ראש הממשלה חיזרו הביתה, אז הבאנו את הפרשה המפוארת של הברש שוב הביתה. האמת שזה לא בדיוק היה הברש שוב הביתה. הוא אמר חבר הכנסת אברהם שריר, אמר יצחק שמיר, שוב הביתה, אחרי שהוא ערק לעשות קואליציה עם המערך בתרגיל המסריח. התרגיל המסריח כמובן היה מסריח, והוא לא הסתדר בסוף. אבל מה שמצחיק זה שכשמודעי התבקש לחזור לליכוד, הוא ביקש משמיר ערבות של 10 מיליון דולרים, כן? אז כן. נראה, היום מישהו מבקש ערבות כזאת. בסוף משולם ריקליס, הבן של פסח גרופר שהיה חבר כנסת בליכוד, אמר תלכו כן. לריקליס. הוא תרם ערבות לליכוד של 2.5 מיליון דולר. לימים הגענו לבחירות 92, מודעי ניסה את כוחו, לא עבד, עוד חלק מהידרדרות הימין, גם התקווה, התחייה כמובן, לא עברה את אחוז החסימה, וזהו, המערך עלה לשלטון.
ואתה יודע, בהמשך לשחרור, לשרשור ששמת בטוויטר, אז הכותרת כל כך הצחיקה אותי, שריר פרץ בבכי. אני רוצה לחזור לליכוד, אך לשמיר לא אכפת, אבל זה ברצינות. זאת אומרת, אתה יכול לדמיין עצמך כותרת כזאת היום? קשה. סמוטריץ' פרץ מבחי. אני, לא, זה פשוט, זה קשה. מדהים. דמעות עמדו אתמול בעיניו של חבר הכנסת, אולי, כשיחזור מהמצדה. וקולו כן. נחנק מהתרגשות, תראה, הציוריות.
אבל אז אך. באמת, זה היה בית. תחשבי על זה. זה, כן. זה. כל הדברים האלה היו הרבה יותר...
נכון.
היום הרגשות הם פר אדם או נגד אדם.
נכון.
ואז באמת היה בית, הייתה חשיבות להיות חלק מגוף כזה. היום מפלגות קמות כמו אתרי אינטרנט.
כן.
שלא לומר פודקאסטים.
שלא.
טוב, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא במוצאי וחנית. יום השואה. מוצאי כן. יום השואה. ואנחנו גם חושבים, למרות שלא טעמתי את זה עם טליה, על ספשייל יום עצמאות.
אני חושבת שאנחנו לא צריכים לתאם בכלל בינינו דבר כזה, כי זה מובן מאליו, כי אתה רק אומר לי צמד המילים, לא, זה 3 מילים, ספשייל יום העצמאות, אני פשוט מאגר בלתי נדלה של חומרים.
אז אנחנו נעשה את זה, ואתם מוזמנים להציף אותנו ברעיונות על מה לדבר. אסף יערי ביקש שנעשה פרק על כללות מפעם. אנחנו נראה איך מרימים דבר כזה.
נהדר.
וזהו, בעיקר נדמה לי שאפשר לאחל חזרה נחמדה לשגרה, ועד השגרה חג שמח, מועדים לשמחה.
מועדים לשמחה.
להתראות.